בוקר טוב, שלום לכם גבירותיי ורבותיי. פעמיים כי טוב. כן, האם פעמיים כי טוב? סיפור לבוקר, כן, בבוקר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור שקראתי, ואני אקריא לכם אותו, והוא טיפה מורכב, אז אני מקווה שרק לשמוע בלי לראות יעשה את העבודה, ואם לא אני אקרא חלקים שוב. אני מבטיח לכם שהסיפור הולך להיות מעניין, זה סיפור רגיל אגב, על המציאות של החיים שלנו, לא, אין פה איזה סקופ או משהו סנסציוני, סיפור שמסביר אולי יותר טוב מסיפורים אחרים, את מה שהתרחש ומתרחש. כן, אנחנו נתחיל. בואו נתחיל אבל עם ארדובן חתמי, נתחיל עם שיר ולא עם סיפור מאיראן, אוקיי? אני לפעמים נזכר, הוא מזכיר לי בסרטון הזה, בווידאו הזה, הוא מזכיר לי קצת איך הייתה איראן בשנות ה-70-80. ככה איכשהו נראה הלוק הזה. בכל אופן, בוקר טוב, אני כבר איתכם. התבלבלתי, זה דרורי קרה, אבל בסדר, נשים את זה, נשים את זה. שלום, בוקר טוב. סתם, אני מראה לכם גם את זה. אתם רואים את זה? כמו ביצה, מאוד כבדה כמובן. יש כאן שבבי אלומיניום ואבקת קריסטל וקריסטל. זה מודל 2. אתם רואים? 2. כתוב עליו גם פה. 2. וזה מודל שיכול לקחת קרינה אליו, לשנות אותה, לשבש אותה, במיוחד אם זה קרינה שמופנית כלפי ריסוסים, וזה מלנין מצ'אגה. סיפור לבוקר. אני אשתף מסך, להראות כמה דברים, ואז אני אתחיל את הסיפור, כי אני רוצה לחכות, אני רוצה להקריא כשיש הרבה אנשים, ואני בדרך כלל לא עושה את זה, אני פשוט מתחיל, אבל נראה לי שזה יהיה נכון הפעם. אז אני עושה רגע שיתוף מסך, בסדר? נגדיל. אני הולך לטלגרם. טוב, קודם כל נראה את זה. זה התפרסם באיפה זה? העולם הערבי 301. צוחקים על ביידן שהוא משחק מחבואים עם מלך ירדן. איפה אני? הופ, 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 הופ. זז לפה, הוא מחפש, איפה אני? הנה, אל תדאג, אני אתחבא לך פה עכשיו, איזה יופי. בקיצור, כן, אז ביידן עם אמירות סניליות, חבל על הזמן, והתנהגות סנילית עוד יותר, זה נשיא העולם החופשי, אלק, אוקיי? זה הבוקר, מה שקורה באזור הקריות. ואגב, זה למה הראיתי לכם את הדבר הקטן הזה. אוקיי. קצת חלק משמות המשפחה מופיעים ברשימת מגורשי ספרד, אתם רואים? דנון גם מופיע? כן? אז אכן כן. וואי, מפציצים אותי בהודעות, אני רק רוצה שידור ואומרים, יש כאן קריאה לסגור את האום, לא רק את אונרה, אני מסכים כמובן, אני בין הראשונים שיקפוץ ויגיד, כן, 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 בכלל כל ארגוני השולחן העגול של רוטשילד וססיל רודס, יהיה טוב לסגור אותם, כן. הלאה? דניאל אמברהם מפרסם, מישהו התעורר לאחר שמנו את סגירתם, הממשלה אישרה היום את סגירת הערוץ החמאס אל ג'זירה והוצאתם מישראל. אולי ב-Occupied East Jerusalem הם קוראים, הדיווח הוא ממזרח ירושלים הכבושה. הלאה. הצעת חוק זה משהו חדש, לתיקון, לצמצום השימוש במזומן, תיקון מספר 2, הגבלה על מתן הלוואות במזומן על ידי גופים פיננסיים מפוקחים, הם ממשיכים באג'נדה שלהם. נמשיך. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל אני מראה את זה כי קראתי ונראה לי שזה נכון. משרד הביטחון מאייש משרות לריתוק משקי בשעת חירום. ריתוק משקי הוא מתן צו 8 לרוב המכריע של תושבי המדינה הקשירים לעבודה. הצו מורה לכל אדם להתייצב לעבודה נדרשת כלשהי בכל מפעל הנחוץ לשעת החירום. ייתכן כי הדבר מרמז על פעולה קרובה בצפון. לא יודע, אבל זה מה שפורסם, אז אני מפרסם. לא מזדהה עם כל מילה, רק מראה זה. עכשיו אני רץ רגע אחורה. אוקיי. כאן באנגליה, אני רק מראה לך, אני עובר על כמה דברים, באנגליה, זה בבריטניה, כן? זה סקוטי, שפונה לרישי סונדק, או איך שקוראים לו, ראש ממשלת אנגליה, זה, פונה אליו, וכועס, אומר שאני נפגעתי מהזריקות, הרבה אנשים נפגעו מהזריקות, בלב, קריטות איברים, מלא דברים. המון כעס מופנה ובצדק. הלאה. אני רק עובר על כמה דברים, ואז... אסף אלעזרי מראה לנו שהם למעלה, תראו, World Government Summit, כאילו ממשלה עולמית, ואז הם שינו את זה, כי הם קלטו שזה לא הולך להם, ל-World Governments Summit. אז כותב אסף, בהמשך לוועידות של הממשלה העולמית שמתקיימות כל שנה בדאבוס, נראה שאדון שואה בבין שהעולם מתעורר ולא בדיוק סס לקבל ממשלה עולמית, לכן במסגרת השבת האמון הציבורי והפסיכופטים האלו הם שינו את השם מממשלה לממשלות. זה לא יעבוד להם, התעורר. אוקיי, שנייה. אחרי ארצות הברית, גם בריטניה מטילה סנקציות על ארבעה ישראלים שלדבריה מעורבים באלימות נגד פלסטינים, צבי בר יוסף, אילי פדרמן שנפצע בעזה, אינון לוי ומשה שרביט. אני לא יודע אם סגרו להם את ה... לא יודע אם סגרו להם חשבונות בנק, אבל גם בריטניה, ובריטניה היא כמובן הבוס של ארצות הברית תכלס. אוקיי, זה מה שרופאי השיניים לא רוצים שתדעו, בוא רגע נראה את זה, סליחה שאני ככה לוקח את הזמן, אבל...
Here are my top five natural secrets for taking care of your teeth. Number one, if you have a toothache, make a mouthwash with cloves. This natural antiseptic has natural antibacterial and anti-inflammatory properties that will relieve your pain. Number two, if you have yellow teeth, sprinkle a little baking soda on your damp toothbrush and brush gently for 2 minutes. Baking soda helps to remove stains and make your teeth naturally whiter. Number three, if you have a cavity, dilute a tablespoon of apple cider vinegar in a glass of lukewarm water and use this mixture as a mouth rinse after brushing your teeth. Number four, if you have acne, rinse your mouth with salt water. Mix 2 teaspoons of salt in a glass of lukewarm water and rinse your mouth several times a day. And the last, if your gums hurt, make an infusion of sage and rinse your mouth with it. Sage leaf infusion reduces irritation caused by sore gums. Subscribe to discover more.
תודה על זה. אוקיי. עכשיו, שנייה. שנייה. אוקיי, רגע, אני רוצה לבדוק משהו, ואז אני מתחיל להקריא לכם סיפור, בסדר? אוקיי. טוב, אז עכשיו אתם תראו אותי ואני אספר סיפור. הסיפור הזה, אני מספר אותו, זה מעדנה קרנבל. בסדר? ונראה שמישהו, אחד העוקבים של עדנה קרנבל, כתב לו. אז אני מקריא. זה לא קצר, גם לא מאוד ארוך. זה לא קצר ומעניין. ולכן אני מקריא. אוקיי? שנייה. טוב, אני אקריא את זה ככה, זה ארוך, אז אני אקריא את זה במרווחים כדי שתוכלו לעכל מה אני מקריא. אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אני לא מזדהה עם כל מילה, אבל מצאתי בזה הרבה היגיון. תרגיל רטוב, אלוני בזלת, 23, ג'וניפר אוק, באנגלית. חזרה גנרלית למבצע חרבות ברזל. אחים לנשק, פרק ראשון. בתאריך 23 לראשון, 23, לפני שנה וחודש. Okay? קיימה ישראל לתרגיל אלוני בזלת 23, ביחד עם פיקוד המרכז של ארצות הברית, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה תרגיל גדול. זה היה התרגיל הגדול ביותר של ישראל עם ארצות הברית. מטרתו, לפני שנה, לבחון את המוכנות הישראלית-אמריקאית ולהעצים את הקשר בין שתי הצבאות. שני. תרגיל אלוני בזלת 23 נועד בעצם לשמש חזרה גנרלית למבצע חרבות ברזל בהפקת ישראל וארצות הברית. שוב, אני מקריא כאן משהו שכתב מישהו לעדנה קרנבל, וזה פורסם בערוץ הטלגרם של עדנה קרנבל, כל אחד יכול ללכת לקרוא. אני לא אומר שזה נכון, אני לא מזדהה עם כל מילה, אני מציג עוד פנים וזוויות למה שאני תופס כמציאות. אולי יש כאן טעויות, אז אתם חושבים שזה נכון, אבל אני עדיין מקריא. אז תרגיל אלוני בזלת לפני שנה, נועד לשמש חזרה גנרלית לחרבות ברזל, שאנחנו רואים עכשיו, בחודשים האחרונים. תרגיל אלוני בזלת 23, דימה התקפה על מטרות ותרחישים מורכבים, בשילוב מערכות תקשורת, פיקוד ושליטה. ציאו של התרגיל, תקיפת עומק באיראן, בתרחיש דמה, יוטלו תוך מספר דקות 100 טונות של פצצות חודרות בונקרים, למרחב שהוגדר בנגב כמתקן גרעין איראני לטובת התרגיל. בתרגיל לקחו 6,500 מפקדים וחיילים מצבא ארצות הברית, 1,100 ישראלים, 140 מטוסים. יש גם פירוט של המטוסים, חמקן F-35, מפציצים גרעיניים, B-52, 45 מטוסי קרב ושני מלטים ארוכי טווח. הכוחות המתרגלים השתמשו ב-81,500 טון של תחמושת, סוללת ארטילריה כבדה מדגם כך וכך, פצצות מונחות לייזר וטילי שיוט חמקני. תרגיל לפני שנה, אוקיי? התרגיל החל במטווח אווירי וימי בהשתתפות ספינות טילים ומסוקי קרב. מטוסי ביון ומפציצים אמריקאים הטילו חימוש חי בדרום הארץ. ספינות טילים וצוללת של זרוע הים ביצעו תמרון ימי ביחד עם נושאת מטוסים ומשחטות אמריקאיות ככוח משימה משותף בעל יכולות הגנה והתקפה אל מול מגוון איומים. אני רק מפרט את התרגיל של לפני שנה, כך הוא כתב. בוצעו תדלוק ספינות טילים מסוג סער 5 בלב ים, אני הייתי אגב בסער 4, על ידי מחלית אמריקאית, להרחבת טווחי ומרחבי הפעולה של צהל בשגרה ובחירום. התבצע תדלוק מטוסי קרב ומפציצים על ידי מטוסי תדלוק ישראלים מסוג רעם, מטוסי תדלוק אמריקאים כבדים מסוג כך וכך, מטוסי התדלוק העתידיים של צה"ל. חיל האוויר הישראלי והאמריקאי תרגלו חילוץ טייס נוטש בשטח הררי ומורכב ברמת הגולן, בו חילצו אמריקאים טייס ישראלי. כוחות זרוע היבשה קיימו אימון משותף שכלל תימון בירי של עשרות רקטות, במהלכו שוגרו רקטות ארוכות טווח ממערכות וממשגרים במערך הרקטי של חיל התותחנים הישראלי. התרגיל הסתיים בתחקור ראשוני בראשות ראש המטה הכללי, רב אלוף הרצי הלוי ומפקד סנטקום, גנרל מייקל אריק קורילה, שנערך על גבי נושאת מטוסים אמריקאית בלב הים. בתחקור השתתפו גם מפקדים מפורום המטה הכללי של צה"ל, סגן מפקד סנטקום, מפקד חיל האוויר בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית ומפקד הצי החמישי. המפקדים תחקרו את פעילות הכוחות האוויריים, היבשתיים והימיים ואת מתארי האימון המשותפים. כמו כן הוצגו יכולות מבצעיות רבות שבאו לידי ביטוי בתרגיל. פיקוד המרכז של ארצות הברית כפוף למחלקת ההגנה והכוחות המזוינים של ארצות הברית. פיקוד המרכז של ארצות הברית שולט בבסיס אל חודד שבקטר, זה הפיקוד שניהל את מלחמת המפרץ לאחר פיגועי 11 בספטמבר. פיקוד המרכז של ארצות הברית כולל קואליציה של 47 מדינות אשר בו חברה גם ישראל. הפיקוד אחראי להגנה על אינטרסים ביטחוניים של ארצות הברית, מקרן אפריקה, סומליה, תימן ועד מרכז אסיה, המזרח התיכון. כעת נמצא הפיקוד בישראל לסייע ל-CIA במלחמה בעזה. בכפוף לתרגיל אלוני ברזלת 23, נפתח מבצע שובר גלים של צה"ל, השב"כ והמשטרה ביהודה ושומרון, שנמשך שנה בדיוק, החל במרץ 22 והסתיים באפריל 23. אוקיי? אז שני תרגילים, אחד, הראשון שהקראתי בעצם, ג'וניפר אורק או אלוני בזלת של הצבא עם הצבא האמריקאי, והשני שובר גלים של צה"ל, שב"כ, משטרה ביהודה ושומרון, שהיה מ-22 עד אפריל 23. בדיוק חצי שנה לאחר מכן נפתח מבצע חרבות ברזל, 7 באוקטובר. לנו הם מספרים שהופתעו, אנחנו יודעים שהם תכננו הכל, כך כותב הבחור. אני ממשיך להקריא, בסדר? אני לא מסתכל על תגובות, כי אני מקריא. זהו, סליחה אם אני לא מגיב. כותב אותו בחור, כנראה. לא יודע אם זה אותו אחד, אבל זה פורסם שם. מהו הסדר העולמי החדש? אגב, מי שכותב מתקנה, ג'וני קיי וורק. זה שם הכינוי שלו, כנראה בטלגרם. ג'וני קיי וורק. שם שלו, כינוי. מהו הסדר העולמי החדש? מדובר בסדר עולמי חדש שכבר קרם אור וגידים לפני עשורים רבים, נכון. לאחר האיחוד האירופי נדרש האיחוד האפריקאי והאסיאתי והמזרח התיכוני. כדי להגיע לשליטה עולמית מוחלטת של סדר עולמי חדש, כידוע לך אתה לא יכול במכה אחת לסובב את העולם 180 מעלות בבום. ההמונים הזדעזעו מעוצמת המהפך והסרבו לשתף פעולה. האיחוד האירופי כבר קיים. האיחוד האמריקאי כבר קיים, כך או אחרת. האיחוד האפריקאי התרחש בעשור האחרון והשלים את עצמו, האיחוד האסיאתי מתהווה ברגע זה. אגב, רק לסבר את האוזניים, אותם ייחודים הם בשליטה או לכאורה בשליטה שונה, זאת אומרת נגיד באפריקה מעורבת סין ורוסיה הרבה, באמריקה כמובן, אמריקה, קנדה זה גם בריטניה, פייב אייז וכל ה-11 אייז וכאלה, וכמובן המזרח זה סין, איראן, רוסיה, זה אזורים שונים, ושם יש ייחודים מסוג שונה, אבל אין ספק שיש מה לעשות, גושים, אוקיי? האיחוד האפריקאי התרחש בעשור האחרון והשלים את עצמו, האיחוד האסיאתי מתהווה ברגע זה, והאחרון שנותר, האיחוד של המזרח התיכון. דיבר על זה פרס בזמנו, לא רק, פרס ביילין הם דחפו, זו תוכנית ארוכת שנים. אוקיי, ממשיך הכותב, אני מקריא. זה החל משנת 2010, תחילתו של האביב הערבי, מצרים של מובארק, לוב של קדאפי, טוניסיה. משם זה החל, שריפת הסוחר שהמשטרה פרקה לו את הבסטה בשוק שהתאבד, ואז ההמונים יצאו לרחובות. וחלה בסוריה שעד היום לא פסקה המלחמה בשטחה, כמובן דעה שהקימו ארצות הברית והמוסד במימון סעודיה. הסכמי אברהם בין ישראל למדינות ערב שטראמפ הוציא לפועל, הם רק הוציאו מהארון את היחסים בין המדינות שנרקמו לפחות שני עשורים קודם לכן, אלא שכעת המחותנים מצהירים כוונות. וידוע לך, סעודיה מנהיגת העולם המוסלמי הסוני, לאחר שמצרים נכשלה במפלתו של מובארק ותפיסת השלטון על ידי האחים המוסלמים, ושוב חזרתו של הסיסי לנשיאות, ועם טורקיה זה לא בדיוק עובד כשארדואן בשלטון, הוא מנסה לחסל כל מה שאטאטורק, המסוני הבונה החופשי מוסטפה קאמל אטאטורק, בנה בעשר אצבעותיו. סעודיה חייבת להוכיח נאמנות ויושרה מקצועית לעולם המוסלמי כאבא וכאימא. להוציא כמובן מהמשוואה את חיסולו של ג'מאל חשוקג'י, שגופתו בוטרה בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. לכן, סעודיה לא יכולה לחתום על הסכמי אברהם עם ישראל, כל עוד ולא הבטיחה ישות פלסטינית בצורה של מדינה ללא צבא, ולא משנה כעת הקונסטלציה. עוד ידוע לך, כותב לעדנה קרנבל, שחמאס בתחילת דרכו הייתה שלוחה של האחים המוסלמים שעסקו בצדקה בתחילת דרכם בעזה. ישראל חימשה את התנועה בנשק, והשם שנבחר חמאס כדי להתמודד מול אשף של יאסר ערפאת, ואנחנו יודעים, שהיה נחשב בעת ההיא הארגון הרצחני המאיים על ביטחונה של ישראל. על 9 הנשמות של ערפאת וגירושו מלבנון לטוניסיה 12 שנים בדרך, קודם לכן בטרם הפך לראש הרשות, לא ניכנס כרגע. לאחר מותו של ערפאת, יחסים בין הרשות של אבו מאזן לחמאס הידרדרה, עד שלא הייתה דרך ליישר את ההדורים. כעת, כשסעודיה מבקשת לחתום על הסכמי אברהם, חמאס מהווה אבן נגף בפני התנאי של סעודיה לחתימה, הקמת מדינה פלסטינית. חמאס לא מאפשר הקמת מדינה פלסטינית שאבו מאזן ינהל בשום מחיר. חמאס מבקש שליטה מלאה. הסכמי אברהם תקועים. מה עושים? מרימים מבצע דגל כוזב בחסות ארצות הברית, ישראל וסעודיה. לפתוח את שערי הגיהנום עבור חמאס ולאפשר לו להיכנס לטבוח ביהודים ולקחת חטופים, כי רק באופן הזה העולם יאפשר לישראל להחריב את עזה עד היסוד ולהשמיד את חמאס. כי חמאס מפריע להסכמי אברהם, שהם בעצם תהליך של איחוד המזרח התיכון לעוד גוש. אוקיי, וזה מאוד מאוד חשוב, לפי מה שאני מבין, כן, את מה שכתוב. אני לא מזדהה עם כל מילה, אבל אני מסביר לעצמי בכל רם. חטיפה לבדה לא הייתה מסייעת, כבר היו חטיפות בעבר, והעולם לא יאפשר לך על סמך חטיפה בלבד, גם להשמיד את כל רצועת עזה וגם להשמיד את חמאס כארגון. שם כך נדרש ביצוע פעולה רבתנית שתזעזע לא רק את הציבור בישראל ובעזה, אלא תצדיק בעולם כולו את השמדת חמאס, שטבח בדם אש ותימות עשן ולקח חטופים. כעת רצועת עזה, שעל פי הדין הבינלאומי מוגדרת כשטח כבוש בידי ישראל, שחייבת לדאוג לכל מחסורה, מזון, מים, חשמל וכו', דמה מותר ומופקע. לשם ביצוע המשימה, ארצות הברית נדרשה לתת מטריה, הגנה צבאית וכלכלית. זו הסיבה שארצות הברית מעורבת בכל שלבי הלחימה, גם בקבינט. ישראל תפקידה לבצע את המשימה, כמובן שזה החיילים לישראל, זה הילדים שלנו שנהרגים ונפצעים. ישראל תפקידה לבצע את המשימה כפי שאנו רואים כעת, עד להשמדתו המוחלטת של חמאס, ולשלול כל ציר התנגדות עתידית להסכם השלום של ישראל מול הרשות הפלסטינית, וכתוצאה מכך גם ההסכם מול סעודיה. תפקידה של סעודיה היא לחתום את שיקומה של עזה ביום שאחרי, כאבא וכאימא שמגינה ודואגת לשלומה של הרשות הפלסטינית ורצועת עזה. לאחר חיסולה של חמאס, חיזבאללה בלבנון מתייתרת לכאורה ממילא, מפני שהיא קמה להצדיק את המאבק להקמת מדינה פלסטינית. וכעת ביום של אחרי עזה, לאחר הקמת מדינה פלסטינית, בהסכם שלום עם סעודיה ומדינות ערב נוספות, המאבק של חיזבאללה הופך לעקר ורק מתוכן. יש בזה היגיון. משום כך, חיזבאללה בחסות איראן יודעים ומבינים שעזה תחילה וחיזבאללה בלבנון שנייה. זו לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי. אגב, את הדבר הזה ספציפית, אני קורא את זה כבר כמה חודשים, גם באבו צלח 301, או הדסק הערבי 301, אבו צלח הדסק הערבי, אני לא זוכר בדיוק את השמות של הקבוצות, אני יכול להסתכל, אבל מכיר את זה מאוד מקומות. לחיזבאללה לא תהיה אפשרות להתקיים לאחר סיום פרשת עזה, אלא או להרים דגל לבן, להתפרק מנשקו ולהתאמע באופן חוקי בממשלה הלבנונית שהוא כבר חבר בה, או להיות מחוסל כמו חמאס בעזה, השמדה מוחלטת. מכיוון שחיזבאללה ביצע את מה שביצע נגד מדינת ישראל עד כה במלחמת חרבות ברזל, ברור שהדרך היחידה למיגורו היא השמדתו וחיסולו ופירוקו טוטלית בדיוק כמו חמאס. והוא שאמרנו כבר ביומה הראשון של מלחמת חרבות ברזל, עזה תחילה וחיזבאללה שנייה. ואגב זה נכון, זה נאמר. ומה תעשה איראן, שהיא פרוקסי של סין יותר מאשר של רוסיה? כי אם חמאס בעזה הלכה, ואם ספינת הדגל המזרח תיכונית חיזבאללה חוסלה, והחותים, איראן בפשיטת רגל ונכחדת מאליה. לכן הצעד הבא, כך כותב שוב, ג'וני קיי וורק, אוקיי, אחד הכותבים שהגיב בעד הקרנבל, וזה פורסם. לכן הצעד הבא הנדרש הוא בד בבד תוך כדי חיסול חיזבאללה, הוא השמדתו של שלטון האייתולות באיראן וחזרה לימי השאה שנת 79 ובא לציון גואל. לשם ביצוע התהליך, איראן לא תותקף כמו עזה ולא תושמד צבאית כמו עיראק, אלא פשוט יבצעו שם הפיכה שלטונית בסיוע מדינות המערב. מדוע לא תתבצע שם מלחמה צבאית כמו נגד חוסיין, סדאם חוסיין באיראק? כי אז לא תהיה ברירה לסין ורוסיה מלבד לפתוח במלחמת עולם שלישית, כוללת על כל היבשות כדי להגן על האינטרסים שלהם באזור. ובדיוק לשם כך נדרשת רוסיה להיות עסוקה צבאית במלחמה מול אוקראינה. ובדיוק לשם כך נדרשת סין להיות עסוקה צבאית מול מדינות המסוכסכות ששכנות בגבולה. על מנת שלשתיים לא תהיה יכולת להתערב גם במזרח התיכון, מה שיוביל בוודאות למלחמת עולם שלישית, כוללת. אני ממשיך. לפני מלחמת אוקראינה, רוסיה הייתה מעורבת ועדיין בתוך שטח סוריה של אסד, כהכנה מקדמית לסדר החדש במזרח התיכון. ישראל עובדת, ואילו השב"כ של ישראל עובד מול האופוזיציה, כשגנץ ואייזנקוט עדיין היו מחוץ לקבינט. זו בדיוק הסיבה של מה שראינו, שנת המחאות שקדמו למלחמה, שיקמה ברסלר ושותפיה, כפי שאתה מגדיר הפמיניציות של השמאל הרדיקלי, ובתווך אחים לנשק בגלגוליו השונים שניהלו את המבצע עד יום פתיחת מלחמת חרבות ברזל ועדיין שם. המאבק להפלת נתניהו שהחל לפני כמה שנים עם קריים מיניסטר, שגם שם כיכב קרמי גילון ראש השב"כ בדימוס בתקופת רצח רבין, וגונן בן יצחק שהפעיל את הנסיך הירוק ואהוד ברק ושותפיו פחות או יותר התקופה, הייתה עיריית הפתיחה של תוצאות מלחמת חרבות ברזל הניצבת לפתחנו כעת. כעת לאחר השלמת התוכנית הסדורה שהייתה על דעת כל הצדדים, טבח עזה שתוכנן היטב בקפידה לשם זירוז תהליך השלום, גנץ ואייזנקוט פתאום מסכימים להיכנס לקבינט כאילו דבר לא קרה וביבי טוב ליהודים. פיט וליברמן מהעבר השני קורצים וממצמצים ראשונים לעבר כניסה לממשלה. לסיכום, שני סיפורים ואפילו שלושה מסופרים כאן, באופן שכל סיפור מיועד למגזר אחר. הסיפור האמיתי של חרבות ברזל הוא כפי שביארנו כעת. כך כותב, הסיפור שמספרים לציבור הוא סיפור כיסוי לדגל כוזב, אשר בעבור השלמת מבצע הדגל הכוזב נדרשים לממש שני סיפורי כיסוי מושלמים התואמים ככפפה ליד לאירועי המלחמה ועונים על כל ההגדרות והשאלות המוטלות בספק. אחד בעד ביבי ונגד הרפורמה, ואחד נגד ביבי ובעד הרפורמה. בשעה שהציבור כולו עסוק במי בגד במי ואת מי נדרש לתלות, אף אחד לא יעלה בדעתו שכל הממשלה ורשויות הביטחון והצבא הוציאו מבצע של רצח עם יד ביד במקשה אחת, אחים לנשק, הקרבת אזרחים חפים מפשע, ואשר תחת מורתם יקבלו סדר עולמי חדש במזרח התיכון. סדר עולמי החדש במזרח התיכון ודרכי פעולתו, הגו שמעון פרס ביחד עם קיסינג'ר, הינו השלב המכריע והאחרון לקראת השלמתו של הסדר העולמי החדש הכולל את כל יבשות העולם. כפי שאמרנו, אירופה באיחוד, אמריקה באיחוד, אפריקה באיחוד, אסיה על הדרך, וכל שנותר הוא המזרח התיכון כדי להשלים שליטה עולמית מוחלטת. כדי להטמיע בהמוניהם תחילתו של סדר חדש, אתה מוכרח לחלחל להם את זה באופן שמרוב שהם יחשפו לטובות ההנאה של הסדר החדש, הם כבר יבקשו זאת על עצמם לבד. פשוט ידרשו מהמדינות להכיל עליהם סדר חדש, כי בלעדי הסדר החדש אין להם חיים, וזה בא לידי ביטוי בפיתויים, בצורה של מתנות והטבות מרחיקות לכת להמונים. כידוע לך, הפיתיון שהשליט מניח בפיהם, בממונם, עד לפתח ביתם. באופן שהעניין שאתה עוסק בו, רווחה וילדים ובית המשפט, חלק מהפרוצדורה למהפך שכל פרטיה משלימים זה את זה. השפיטה לטובת האישה נגד הגבר באה לומר לנו בעצם, שבית המשפט כבר אינו מוסד של עשיית צדק וענישה הליך שנדרש, אלא זרוע סוציאלית חברתית ארוכה, שבאה להיטיב עם מדיניות הרווחה ולא להרוס לכאורה, בדרך של איבוד שליטה והפקרת המשפחה בידיהם של הפרט, כפי שנוהגים בכל התרבויות. אתה יכול להיות אשם, ואף על פי כן בית המשפט יזכה אותך או יפחית מונשך או חובך לתובע כצעד סוציאלי הומני חברתי להיטיב גם על חורשי רעה ומזימה, והכל בהמתלה של חזרה למוטב. זו אסכולה משפטית שהתפתחה והחלה רווחת ולטעת שורשים כבר לפני שני עשורים בישראל ובעולם כולו. אלא שכעת התזה מגובה בתקדימים מחייבים שרק הולכים ומחמירים. בגדול זה לא הולך להישאר ככה כל החיים, זה יהיה כמה עשורים עד שמעמד הגבר הנוכחי יושמד ויוחרב עד היסוד. ולאחר שהכבוד הגברי יהפוך להשפעה אורגנית שניתן למחזר, יגיע הממסד להרים את הגבר מהשפטות ולהצניח אותו על תודעה חדשה של ביטוי והתנהגות גברית חדשה, תואמת הסדר העולמי החדש, תוספת שלי, ראו תמונה של הגברים על הקטנוע, על הקורקינט החשמלי. כידוע לך, ישראל היא מזרח תיכונית, כשאר מדינות ערב, משם מגיעה התרבות המזרחית של כבוד הגבר במשפחה. אני ממשיך, עוד קצת. על מנת לשנות נוהל זה, יש להרוס את התרבות הגברית המזרחית, ורק לאחר שתימחק, לבנות ולעצב את הגבר החדש מאלף ועד תיו. אשר בתווך, בד בבד, מדקלמים לנו תיאוריות גבריות על כיצד הגבר החדש אמור או עלול להיראות, מבלי שיכפו עליו נטייה כלשהי. וכאן נכנס עניין הלהט"בי, טרנסיות, קוקסינלים והומואים. זו הסיבה שמטמיעים דמויות גבריות חדשות, לא כי זו אג'נדה סטנית של אילומינטי, זה לא נכון אגב, כי יש מספיק מקורות לכך שזה אג'נדה סטנית של אילומינטי, אלא כדי למחוק את הזהות והתרבותית הגברית העתיקה ולבנות תחתיה את הגבר החדש, הרובוט העתידני השוויוני. זה ממש בקליפת אגוז, מיד שולח חומרים. אוקיי. אז בואו רגע נדבר על מה שקראנו עכשיו. האם זה נכון? אני לא יודע. אם זה סיפור טוב? בהחלט. האם יש בו היגיון? גם כן, בהחלט. כמו לאדם מתיאס עשה שידור, ולא הייתי בכולו, פשוט נלחסתי אחרי זמן מה, אבל הוא דיבר קצת על איך נוסדה קנדה, ומה התפקיד של קנדה, ומי גובל בעצם ב... הרי סיביר, קנדה, אלסקה, כאילו רוסיה, קנדה וארצות הברית, יש להם שטח, נקרא לזה גבול משותף, אבל יש להם שטח בצפון, ואז אדם דיבר קצת על זה. הוא דיבר על הסדר החדש, העולמי החדש של הגלובליסטים, הפרוגרס, ועל זה שכפי הנראה, פוטין מתואם גם עם טראמפ. עכשיו אנחנו שומעים, שיש עוד דברים שמתרחשים מעבר לסדר העולמי של הגלובליסטים פרוגרסיביים, ואנחנו רואים שיש הרבה התנגדות, גם התעוררות בעקבות הקורונה והזריקות, ומשבר האקלים המפוברק, והרבה דברים מפוברקים שהם זורקים עלינו, סיפורי כיסוי. וגם אנחנו מתחילים להתעורר בשנים האחרונות לטבע האמיתי של המציאות, לשקר של בתי המשפט, לשקר של... ישות קש, איש קש, לעומת אדם ריבון שנברא בצלם אלוקים. כן, כן, אני מבין, משה. שנייה, סליחה. ובעצם הסיפור, זה סיפורים שרצים ברשת, ואגב, מחר אני אעשה על זה עוד איזה שידור יחסית מיוחד, זאת אומרת, זה לא יהיה רק אני, שהסדר של קלאוס שוואב והנאצים מתחיל אולי להתפורר. הם לא מצליחים להחזיק את זה, גם בגלל תגובת האנשים מלמטה, וגם בגלל התגובה של סדר אחר, שמנסה לרקום עור וגידים עם טראמפ, פוטין, ואולי עוד מנהיגים אחרים, שמובילים צעדים אחרים, בארצות שלהם, או בגושים שלהם, או באזורי השליטה שלהם, אוקיי? עכשיו, כך או אחרת, יש סדר אחד שהוא, של הפרים מסוניק, סייטניזם וכל זה, וסדר אחר שהוא נראה לכאורה יותר שפוי, כי פוטין עוזר לחקלאות, והוא לא רוצה את מונסנטו, ולא רוצה הנדסה גנטית, אם זה פוטין, אבל לא משנה. ורוסיה יש לה המון משאבים, גם באזור, כמובן באזור, באזור אלסקה, כאילו זה לא של רוסיה, אלסקה לא של רוסיה, אבל באזור ההוא הצפוני יש שם המון משאבים, ובכלל רוסיה שולטת בהרבה אנרגיה, בהרבה מקורות אנרגיה, ומספקת אנרגיה לאירופה, עוד דבר. דבר נוסף שאתמול אדם העלה, שזה גם משהו שאנחנו יודעים, שגרמניה היא בעצם מדינה מאוד 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 חזקה, שולטת, די שולטת בגוש האירופאי, קנתה מדינות שנכנסו לחובות, ובעצם גרמניה היא כוח אחר שעולה שקצת מודאגים ממנו, הסדר העולמי האחר של טראמפ ופוטין, כי קלאוס שוואב הוא גרמני, גרמניה היא חזקה כי היא מהסדר העולמי הנוכחי שאנחנו כולנו נלחמים בו, מיותר מפחות, נגיד. ראש גזונטרמן, טוב לי בפרטי. ואמרתי לך לתבוע, להם בתביעה, ואשכרה לתבוע, אם צריך, למרות שזה, לא יודע כמה זה יעזור, אבל... אוקיי. כך או אחרת, סדר אחד, סדר שני, בואו ניקח רגע את ההשוואה הזו לימין ושמאל ישראלי, שניהם בעייתיים, שניהם בעייתיים, אני לא בעד ביבי. אפשר להגיד שהשמאל הפרוגרסיבי יותר גרוע מביבי, אבל בפועל, מי שמיישם כאן את האג'נדות, זה תמיד ממשלות ימין. השמאל הוא רק כדי שניבהל ונלך לימין. אז אולי באופן דומה, תנועת המלקחיים הזאת, יש לנו את הסדר העולמי החדש, הגלובליסטי הפרוגרסיבי, שאנחנו לא רוצים אותו, ואז זזים לאן? לסדר עולמי חלופי. זאת אומרת, גם כאן יש תנועת מלקחיים. ואנחנו שומעים הרבה פעמים מהרבה אנשים, אין מה לעשות, לא, אי אפשר להתמודד עם זה, אי אפשר לנצח את זה, הרי זה בא, נכון? סדר עולמי בא עלינו, נכון? אז בוא נעשה את זה אחרת, אם כבר. שלא יהיה זה, שיהיה אחר, שיהיה יותר טוב. שנייה. אז אנחנו צריכים לזוז מפה לשם, זאת אומרת מסדר אחד חולני, לסדר אחר חולני פחות. אבל אני לא יודע אם הוא חולני פחות. אבל הוא נראה כרגע כחולני פחות, רק כדי למשוך אותנו לשם. יהיו את אלה שממילא עם המוזרקים, ואלה שאומרים כן לממשלה, וכל דבר שהממשלה אומרת, אז אומרים כן, נכון, הממשלה רוצה בטובתי, משרד הבריאות אוהב אותי, משרד האוצר נותן לי, משרד הרווחה רק אוהב אותי, בתי משפט לטובתי, כל מי שאומר הן וכן ואמן, למה שזרועות הממסד אומר, הם כבר שם שבועים. ויש את אלה שנפלטים, מוצאים להם מקום מפלט, אוקיי? מלקחן. אז נותנים להם מקום מפלט, מה שנקרא מן הפח אל הפחת אולי, אני לא יודע, אולי זה לא פחת, אבל נותנים להם מקום מפלט, וזה הסדר העולמי החדש, המשודרג. עכשיו, זה קצת מזכיר לי את QAnon. מעבר לעובדה שטראמפ, QAnon וזה קשורים, אבל זה קצת מזכיר לי את המקום המפלט של QAnon, זאת אומרת, קונספירציה זה, אל תדאגו, יש את QAnon שבא לחלץ אותנו. מדינות הבריקס, סדר כלכלי חדש, מגובי זהב, שומעים על זה גם, נכון? אז ברור שיש את זה שם מאחורה, ואולי לפעמים קדימה, אבל אנחנו שומעים הרבה, מי שמקשיב, תוכניות באנגלית, עם, מארצות הברית ומאנגליה, ומאוד מקומות בעולם שמדברים על זה, על סדר אחר שמרים את הראש, שהוא יותר טוב. טראמפ, פוטין, בריקס, מטבע מגובי זהב, כלכלה חופשית אמיתית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואני, מה שנקרא, פה חשדתי. כי גם זה וגם מה הוא רוצה לשלוט. עכשיו, אתה אומר, טוב, ממלא בני אדם צריכים להישלט. זה לפי הפרדיגמה השלטת. אפשר להתווכח את זה. אבל אני לא מוכן להישלט. אני, האדם הפרטי, לא מוכן להישלט. אז יבוא מישהו ויגיד, טוב, אתה ממלא נשלט, הכסף שלך זה, הבנק שלך זה, אתה משלם מע"מ, אתה משלם מס הכנסה, אתה עושה זאת, אתה ממלא נשלט, מה אתה רוצה? לפחות שזה לא יהיה כמו בסין, עם, לא יודע, והפלון דאפה, פלון גונג, אוקיי, מפעלי קצירת איברים וסחר בילדים, שלא יהיה את זה מהשמאל הפרוגרסיבי הגלובליסטי. אבל מה לעשות שאני לא סומך עליהם, למרות שפוטין טוען שהוא עזב את הפורום הכלכלי העולמי ב-2008, והוא צוחק על קלאוס שוואב על המגלומן הזה, ולמרות שטראמפ נראה שהוא נלחם בביידן הסנילי, כל כך קשה ילחם באדם סנילי, לא נראה לי, אבל טראמפ כאילו מייצג היום את הטוב וזה, אבל טראמפ הוא זה שהביא את הזריקות, מבצע וורפ ספיד, וביבי זה שהביא את הזריקות לישראל, וחתם את גורלנו, ומחר את המידע שלנו לכל מיני תאגידים, תאבי בצע, והסתיר את החוזה המושחר, וכן הלאה וכן הלאה. בין כל זה, כשאני מסתכל רגע בפריזמה מקומית, כאן, יש את הסיפור בגידה, בגידה אחת או בגידה שנייה, יש את הסיפור על שעכשיו מה שעדנה קרנבל פרסם, את טלי גוטליב דיברה עליו, וסיפור אחר שאלמור כהן דיבר עליו. עכשיו, קשה להפריד שם את המוץ מהטבל, אבל, אני רגע, שיתוף מסך, דווקא לא רציתי לתת לזה, נכון דן, נכון, לא רציתי לתת לזה במה, אבל אני רוצה בכל זאת שתראו, כי נגדיל. פה, אז איך קוראים לו? שבבים בעם, נכנס בעדנה קרנבל, ונכנס גם כאילו בי, שאני מפרסם את זה, אתם רואים, כתוב מעלים את התדר, זה אומר בגידה עבודה בפנים, מרגל בתוכנו ואולי יותר מאחד, אז כאילו הטענה היא שבגלל שאני מפרסם את זה, או עדנה קרנבל פרסם את זה, או לא משנה, כל מי שמפרסם את זה, אם אני מבין נכון, זה לאו דווקא אישית נגדי, אבל הוא לוקח את זה כדוגמה, כל מי שמפרסם את זה שיש מרגל, הוא בעצם נותן לביבי פתח מילות, כי זה לא ביבי, מרגל, אוקיי? אז גם כאן פרסמתי אתמול מהבוצה לחדס קרבי, קצין מודיעין באמן חשף, חשש כבד שצהל היה חשוף לריגון נגדי עמוק של חמאס לפני המלחמה, באמת, ריגון נגדי, לא נכון, מדינה בהזיה, אם חמאס הצליח, תתת. ופרסמתי עוד ספין להסתת האש מהבוגדים האמיתיים, אלו שהסתירו במשך שנים את המציאות מהממשלה. השבבים בעם קורא לזה, לא יודע אפילו מה, לא קראתי פה הכל, אבל כאילו זה קונספירציות ממסדיות, כאילו עדנה קרנבל הוא ממסדי, ואולי אני ממסדי, אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון פה. אבל זה לא משנה, כי אני לא מאמין לא לזה ולא לזה. זאת אומרת, הסיפורים על בוגד, גם לי, סוג של ברור לי שיש פה טעם לפגם. זה בטח לא, זה לא מסביר את המציאות, אוקיי? אבל תזכרו שאני גלוי, ויונתן קפח מעדנה קרנבל גלוי, אמנם הוא לא בישראל, אבל הוא גלוי, הוא מדבר בגלוי. ושבבים בעם תופס משהו ויוצא עליו, כאילו אני אשם, או יונתן קפח אשם, או זה שמנהל את הבוצה לחדס קרבי אשם. במה בדיוק? אנחנו מנסים להבין מה קורה פה, כי מסתירים מאיתנו מידע. אתה רוצה להשים אותנו שאנחנו ממסדים? תאשים את מי זה מעניין. לא יודעים מי אתה. נכון, היו לך תחזיות טובות בעבר, אבל זה לא אומר שכל הסבר שאתה מוציא טוב, זה לא אומר שכל הסבר שאני מוציא טוב, זה לא אומר שמה שהקראתי עכשיו קודם נכון, ואני מזדהה עם כל מילה, לא, אני לא יודע אם זה נכון. אבל בניסיון להבין את המציאות שמתרחשת כאן, אלפי שנים, מאות שנים, עשרות שנים פה בישראל, ובטח בארבע שנים האחרונות, ובטח בארבעה חודשים האחרונים, רק בניסיון, ואני לא מצטדק או מתנצל חלילה, אני רק מסביר כי אני חושב בכל רם, או אני מדבר בצורה כזאת, כי כולנו כאן קצת מגששים עם נר, חלק עם פנסים צהובים של פעם, ובטריות שנגמרות, וחלק עם פנסי לד, אבל אנחנו מגששים ומנסים להבין מה קורה כאן, כי אנחנו יודעים שהתקשורת משקרת. אנחנו יודעים שהפוליטיקאים משקרים. אנחנו יודעים שבתי משפט משקרים. אנחנו יודעים שלא ייתכן, לא ייתכן, מה שהיה בשביעי באוקטובר, לא ייתכן שקרה פה בלי איזשהו סיוע מבפנים, פשוט בלתי נתפס. לא ייתכן שלא הייתה הכנה מוקדמת, בין אם כאן בישראל, זה פשוט לא הגיוני, הצירוף המקרים הזה הוא לא הגיוני. לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. אז פחות מעניין אותי מה שבבים בעם כותב עליי, או אפילו ויינט כותב עליי, זה לא מעניין אותי. מעניינת אותי האמת, מעניין אותי להוציא את האמת הזאת לאור, בצורה כזאת שנבין מה מתרחש כאן. כי הנשק העיקרי של הגלובליסטים, הפרוגרסיבים, וכל מי שבוחש כאן, בין אם זה הקיסינג'רים והפרסים, ושימח שמם בזכרם, אוקיי? זה לטעת בנו בלבול, לזרוע, פחד, בהלה וחוסר ידיעה וחוסר ודאות. אז אנחנו לא ניתן לזה לנצח קודם כל. קודם כל. אם יש משהו שאתם סומכים עליו, משהו שאתם סומכים עליו, או מישהו שאתם סומכים עליו, או מי שהם, מעולה, תשארו איתם, זה לא חייב להיות אני רק אומר, תשארו איתם, אתם סומכים על שבבים בעם, תשארו איתו, למרות שיורא לכם פה, זה נכון, ההוא לא נכון, ההוא לא נכון, ובסוף אף אחד לא נכון, אז מי כן נכון? אני דווקא שם יהבי יותר על אנשים אותנטיים, ג'נואין, אמיתיים, שמסכנים את עצמם בגלוי, אומרים דברים ומפרסמים דברים, כי הם רוצים את האמת. הם לא רוצים קהל עוקבים, אני רוצה את האמת. אני מצידי לסגור את כל הבסטה מחר, ללכת לגדל רק ירקות, אבל המצב, זה לא שאני חושב על זה כל יום, אבל המצב הנוכחי, שוב, בארבע שנים האלה, אני כבר בזה 14 או 15 שנה, אבל בארבע שנים האלה, החריף ובארבעה חודשים, קפץ בחזקה, בסדרה הנדסית. אז אני ואתם, לא סתם יש כאן עכשיו, אני לא יודע כמה, אבל יש כאן איזה 150 איש בשידור, ואנחנו בשמונה בבוקר, זה לא תשע בערב שאנחנו מתפננים. אוקיי? יש פה יום עבודה וזה, אבל כולנו חשוב לנו ואכפת לנו להבין מה מתרחש כאן במציאות. כי ברור לנו שיש כאן ספין על ספין על ספין. ודווקא הסיפור שהקראתי, עושה שכל מכמה בחינות. אחד, תכנון, אורך הזמן, משך הזמן, שלוקח לתכנן דבר כזה הוא באמת ארוך. זה שנים. ועושים את זה הרבה שנים, ובדרך כלל תרגיל, כשעושים תרגיל, זה לפני מבצע. או שבזמן התרגיל עושים מבצע, בדיוק כמו שבמגדלי התאומים עשו תרגיל לכניסה של מה יקרה אם בדיוק מטוסים יתקפו את הבניינים ומטוסים תקפו את הבניינים. כעבור כמה שנים, אני חושב זה היה ב-2004, היה פיגוע ברכבת תחתית בלונדון, בדיוק היה תרגיל לפיגוע ברכבת תחתית בלונדון, בדיוק היה פיגוע, אוקיי? ודברים כאלה יש הרבה. ברגע שיש תרגיל, שימו לב, יכול להיות שבאותו זמן או קצת אחרי, יהיה את הדבר שהתרגיל דימה. עכשיו, אני לא אומר שמה שקראתי קודם, הסיפור דימה בדיוק את מה שהתרחש, אבל יש שם נקודות ממשק שהן מאוד הגיוניות, גם התרגיל, גם השיתוף פעולה, גם זה שארצות הברית מעורבת בקבינט, וסוגרת חשבונות למתנחלים, זאת אומרת, הם, למה? כי המתנחלים, היהודים הטובים האלה, למה הם מפריעים? להסכם אוסלו, למזרח תיכון חדש, כי הם ילחמו, כי הם לא רואים בעיניים, יש להם אמונה בלב, ויש להם צון לראות, ויש להם ירקות לגדל, ויש להם מים לשאוב, והם חיים את החיים יותר מכולנו, חיים הרבה יותר קרוב לחיים של אברהם אבינו, יותר מכולנו. וזה לא בגלל שאני גדלתי חלק מחיי ביישוב, זה היה יישוב חילוני מעבר לקו הירוק, נכון, אבל לא חייתי ככה. ואני מוריד את הכובע, יש לי המון הערכה לאנשים האלה. גם כי אני מכיר את ה... כמובן שאני מכליל, אבל בגדול פיהם וליבם שווה. הם מאמינים באמונה שלמה בתורה ובבורא עולם, באלוהים, באלוהי התורה, והם חיים בארץ ישראל, והם רואי צון, ומגדלים אוכל על האדמה, ושומרים על האדמה, יותר מכל תל אביבי. אוקיי? אני בכוונה נותן את הצד השני. כן, משה, יכול להיות. אופיר, אני לא יודע אם אף אחד לא נפגע, אבל ברור שזה היה סטייג' איבנט. רק שנייה, אני רק מסתכל רגע, סליחה. אני שם לכם רגע את זה, בסדר? תשארו איתי שנייה, אני כבר... עכשיו, אני רוצה שתבינו משהו, כאילו כמו שאני רואה את זה. אמרתי את זה כבר הרבה פעמים. אני אוהב את ישראל. כמו שיש כאן הרבה, גם עכשיו, לא יודע, 150 איש נמצאים פה. אני יודע שאתם אוהבים את ישראל. ורוב מי שנמצא כאן חי בישראל. נכון שיש כאן גם כמה בחול וכל בסדר. אנחנו לא רוצים ללכת. יש לנו פה חברה, יש לנו ילדים, יש לנו קשרים, יש לנו עסקים, יש לנו מים. תראו איזה שנה מבורכת, כמה גשם. יכול להיות שזה אגב מהמתקנים שפיזרתי, אבל אולי לא. אנחנו רוצים להבין מה קורה כאן. אנחנו רוצים לנצח את הבני עוולה והפושעים ששולטים כאן. וככל שחולף הזמן, מצד אחד, כאילו, אני אעשה את זה בעקומה כזאת. התחלנו גלות, התעוררנו, כמו פעמון, כן? העקומת פעמון. התעוררנו, הגענו לזה, וואו, אני מבין מלא, ויש לנו עכשיו קצת ירידה, בגלל הבלבול שזורעים, והחול שזורים לנו בעיניים. אז אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, לא חשוב יותר, זה להבין מה מתרחש כאן. וזה מאוד קשה. אל תיתו. בדברים שאדם מתיאס אומר יש אמת, בדברים ששדרן אחר או מנתח אחר אומר יש אמת, בדברים שבחול אומרים יש אמת, ואנחנו צריכים להרכיב, כי לא רק אמת ולא כל האמת. אז אנחנו צריכים להרכיב פסיפס וליצור את התמונת מציאות הזאת, כדי שנהיה מונחים בה ונדבר ונדע שזה מה שקורה. אם אנחנו מבינים שישראל למשל היא מדינת פרוקסי של ארצות הברית, עוד כוכב אם תרצו על הדגל, אז זה די מסביר את המעורבות של ישראל, של ארצות הברית, סליחה, בכל מה שמתרחש כאן מאז השביעי באוקטובר. אז אנחנו לא מדינה ריבונית. אז זה מצדיק את זה שאנחנו תאגיד של תאגיד אחר. אבל אם ארצות הברית לא הייתה מעורבת, ואנחנו עושים ומחליטים על הגורל שלנו, על החיים שלנו, על הביטחון שלנו, אז הדברים היו אמורים להתבצע אחרת. אז יש דברים שאפשר לראות אותם כראיה, אפילו לא הוכחה, אבל ראיה, אפילו נסיבתית שמסבירה התרחשויות במציאות שלנו. אבל יש דברים שאולי לא קשורים כבר, או לא יכולים, להתיישב במציאות. למשל, האם ביבי ידע או לא ידע? שאלה טובה. יש כאלה שטוענים שכל מה שהתבצע זה רק תומכי הרפורמה המשפטית, זאת אומרת, לאו דווקא האנשים, אני לא אגיד אידיוטים שימושיים, נקרא להם הדיוטים שימושיים, בסדר? אבל שמה שהתרחש זה רק השמאל הפרוגרסיבי הקיצוני שרצה להפיל את גיגי, את ביבי, והיא מה? גם במחיר של חטופים וזוועות, אבל הם לא ידעו שהחמאס, הם עשו עסקה עם החמאס, והחמאס תקע אותם ועשה במקום להיכנס ליישוב אחד או שניים, שזו התוכנית שלכאורה ידוע עליה לפי הסיפורים. הייתה התראה, כמו הקבט, שהוא סיפר למוגדת עזה, שיש התראה בחנוכה, וזה היה בשמחת תורה. אוקיי, והיו עוד ידיעות שיצאו על כך שמדובר על שני יישובים בלבד, וידעו מזה, בגלל זה לא התרגשו מזה. ואז החמאס הפר את ההסכם עם אותו שמאל, אותם אנשים מהשמאל שעשו את אותו הסכם, ועשה מתקפה הרבה יותר גדולה. ואז הגיע למסיבה. ואז נתקע שם קצת, התבלבל, ונתקע קצת כי לוחמים הפרו פקודות וירדו למטה ונלחמו. אז חמאס נתקע, התבלבל קצת מהמסיבה, התבלבל קצת מההתנגדויות שהוא קיבל. בהתחלה למרות שהם נכנסו חופשי והם לא הבינו למה הם התנגדות. כאילו זה היה too much. אז יכול להיות שהיה פה, יש את הסברה שאומרת שהיה פה הסכם בין חבר'ה מישראל לחמאס, שיכנסו, יעשו משהו קטן, כדי שאפשר יהיה להיכנס בביבי, להוציא אותו מהשלטון, וכן הלאה, ומה שהם קיבלו זה הפרת הסכם מצד חמאס, וכניסה הרבה יותר גדולה, ואוי אוי אוי, מה עשינו? תפסו את הראש. הסבר אחד. הסבר שני, שביבי ידע. וימין ושמאל עובדים ביחד. כמובן לא בקלעים, זאת אומרת לא על הבמה, על הבמה השחקנים, לא, אתה אמרת, לא, זה אתה, לא, אתה השם, לא, אבל אתה בגדת, אתה עשית זה, בעל בימת הכנסת, בתקשורת, באולפנים, בכל מקום. בהצגה, הם ניצים, הם רבים אחד עם השני. מאחורי הקלעים, הם מריצים אג'נדה שנכפתה עליהם. הם אפילו אני אומר, שלא באשמתם, ידיהם כבולות, אוקיי, אולי סוחטים אותם, אולי מאיימים עליהם, אולי הם קיבלו שוחד, כסף, אולי כמו שלעיתים עושים, לקחו אותם, צילמו אותם עם איזה, לא יודע, ילדה קטנה או ילד קטן, בסדר? ואז סוחטים אותם, גם אם הם תמימים ולא עשו כלום, אבל יכולים לסחוט אותם, ואז אומרים, וואי, וואי, הלך לי הקריירה, הלך לי הכל. אז עוד גרסה זה שביבי ידע, והוא משחק את המשחק. את התפקיד שלו כשחקן בהצגה, כמו שקיסינג'ר משחק את התפקיד שלו, שיחק. כמו ש... שוב, מישראל, התקשורת משחקת את התפקיד שלה. לא משנה אם זה אינון מגל, או אברי גלעד. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאתם רואים את התקשורת המגויסת, בעד זריקות, בעד מסכות, בעד מטושים, ונגד מי שמתנגד לדברים האלה, אז תדעו שזו ראייה מספיק חזקה לכך, שהתקשורת מגויסת. ברגע שהתקשורת או אנשי תקשורת יוצאים נגד הרעיון של בגידה, תדעו שיש מצב או יש סבירות לא נמוכה בכלל לכך שהייתה בגידה. אוקיי? כאילו כזה, התקשורת אומרת משהו, זה כנראה הפוך. אז הם יקראו לזה מחדל או ליקוי. עכשיו, מה בדיוק היה? עוד פעם, כרגע אנחנו יכולים רק לשער, לבחון, לנסות להבין, לחבר נקודות ולקוות שאנחנו צודקים, אבל להישאר גמישים במחשבה שלנו, פתוחים בראש לכך שיש עוד הסברים, כמו הנפט, לא דיברנו על זה עוד, שזה עוד הסכם כאן שקשור גם להסכם מאברהם, אוקיי? יש את הנפט, ואם רוסיה מוכרת היום אנרגיה לאירופה, והיא עשירה כל כך במשאבים, אז איפה ארצות הברית כאן? איפה הגוש המערבי, מה שנקרא? מפסידים את התחתונים, הם לא ייתנו לזה לקרות. אז הם גם צריכים לעשות מעשים, גם מזה אומר להרוג כמה אנשים, במיוחד אם הם יהודים, מה טוב, אוקיי? ולעשות מה שצריך בשביל להשיג כאן מיטה הרבה יותר חזקה במזרח התיכון, ולו בשביל אנרגיה, ל-50 שנים הקרובות, נגיד. עסקת המאה, עסקת ה-50, לא משנה כרגע. יש כאן כוחות שאנחנו לא יודעים לזהות את כולם, ואני אומר שוב, טיפה חוכם של חשבי קיצים, בסדר? זה חשוב. אני רגע עושה התנחתה, אני מקריא לכם תגובה מצוינת. לא קראתי עדיין את כולם, אבל אני רואה שהיא מצוינת, אני מקריא. חשוב לזכור שהדבר הכי חשוב שקורה, הוא שמנסים לעבר את עינינו מול השפע הקיים בעולם ובארץ שלנו בפרט. יש מספיק מקום לכולם. תעלו רחפן מעל הגליל שלנו, אתם תראו, והגזמתי, 5% בניין לעומת 95% טבע, מטעים וגידולי שדה. קנה לעמק ישראל, עמק חפר, עמק בית שען, ועוד לחשוב ש-60% מהמדינה הוא מדבר או נגב. או לא משנה. הנקודה היא שיש מלא 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 מקום ושטח שמספיק לכולם, כמובן שיש עוד את אירופה ושאר העולם. הכל בעולם גדול ואפשרי, וזה רק הם, הבני עוולה, שמנסים להשתלט לנו על התודעה, ולגרום לנו לחשוב שהם יכולים לשלוט בכולנו. לא יודע מה הסוף. האם אנחנו יודעים בוודאות? לא. אני לא. האם נדע? אולי. האם אם נדע או לא, אמור למנוע מאיתנו לעשות את הדברים הנכונים? לא. כי, וזה אני מתייחס גם לתגובה שעכשיו הקראתי. כי כך או אחרת, אנחנו צריכים לעשות את הפעולות ולקחת ההחלטות שמקדמות את החירות שלנו. איך עושים את זה? כמו המתנחלים ביהודה ושומרון. איך עושים את זה? כמו הדרוזים שלוקחים אדמות, משתלטים על אדמות, ואומרים, אין לנו איפה לגור, אנחנו גרים פה, גם עם באוהלים, לא צריכים אתכם. איך עושים את זה? אפילו כמו ערבים שבונים וקונים אדמה ב-20,000, לא ב-1,200,000 או 700,000. זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות בני ישראל, כמו בקדיטה, אנחנו הופכים להיות בני ישראל בארץ ישראל. זו החירות האמיתית. אני אתמול דיברתי בשידור, כי אני, אתם יודעים, אני מדבר גם לא בשידור לפעמים. אז אתמול דיברתי בשידור, בבוקר. עלינו פה, שרק כשאנחנו לא משנה מה אמרתי אתמול, אבל דיברתי בדיוק על זה אתמול, שאנחנו חייבים להיות בני ישראל בארץ ישראל, לא יהודי הגולה, ולא זרוע של מדינה אחרת, ולא קבלן ביצוע צבאי של צבא אחר או של אג'נדה אחרת. ומה זה דורש מאיתנו? להפסיק רגע, זה כאילו ללכת אחורה, אבל זה לא, זה פשוט להשיל מאיתנו הרגלים רעים. הרגלים רעים זה הצורת חיים שלנו בכללותה, אני מכליל, כן? אבל צורת החיים שלנו יש בה המון הרגלים רעים. נכנענו לאושר המזויף של בני אדם ותאגידים, לפטנטים הטכנולוגיים שלכאורה עושים לנו את החיים קלים, אבל אנחנו רואים שהם מובילים אותנו לכלא דיגיטלי. נכנענו להרגלים הנוחים האלה לכאורה, ונפלנו בפח. ויאיר כותב, הקיום שלנו בישראל מותנה בקיום תורה ומצוות. כל אחד כפי יכולתו. אני מסכים, וזה קודם כל מבחינתי, דרך ארץ ומוסר. דרך ארץ ומוסר. מתי נהיה טובים אחד לשני? אז דברים השתנו. אני רוצה להראות לכם רגע. שנייה. זה פרסומים מהתקשורת. בעדן הקרנבל, בסדר? רק מראה לכם קצת. כמו תמיד מלאת עדנה, גשם מחייב. הכוונה היא כמובן לעדנה קרנבל, אבל זה השופטת עדנה, איך קוראים לה? שכחתי. חרבות ברזל, רוצים לראות את התא, בשולי הדברים. מי צריך להדליק השנה מסועה? אינבא ליברמן מניר עם, עוז דודיה, משפחת עמר אבו ספילה, זכרונו לברכה, משפחת ענר שפירה, זכרונו לברכה, שיקמה ברסלר, אחים לנשיק, יאיר גולן, נועם טבעון, אלן לוי. מי כנראה ידליק מסועה בפועל? דוד של מירי רגב, הקונדיטור של דודי אמסלם, עדנה קרנבל, דניאלה וייס. יפה, אני רואה שאת העונה החדשה של מנאייק כתבה עדנה קרנבל. אני מקריא לכם תגובות, אוקיי? פורסם בעדנה קרנבל. לפני דקות ספורות עלתה באתר עדנה קרנבל כתבה נוספת על רני רהב ואשתו, דברים קשים לעיכול, ואם המידע אינו נכון, לא ברור למה רהב לא תובע אותם. אגב, השפה שם היא בהחלט סליזית ולא עיתונאית, אבל לא זה העיקר. האם התוכן נכון? זה הדבר היחיד שמעניין, כי מתוארים שם דברים קשים שאלוהים יעזור. נמשיך. מי שרוצה להתעדכן בבית זונות שיש מדינת ישראל שבתוך מדינת היהודים, עדנה קרנבל בטלגרם. האיש מימין הוא יוני קפח, מנהל אתר עדנה קרנבל, אני צופה כעת ברעיון שנערך עמו, הדברים שהוא מספר שאלוהים יעזור, ממש לא אתר פייק. יש שם תחקירנים שמצליבים מידע לפני פרסום. הידיעה על השיחה עם סינואר שיורתה על ידי האמריקאים הייתה אצלו לפני המלחמה והוא התאפק לו לפרסם. המשיך להדכן. מה אתה כתוב? עדנה קרנבל חושפת, סינואר מנותק קשר, שיקמה ברסלר מקבלת חלק מהחטות בלעדיו. אגב, אני לא יודע, אז אני מקריא תגובות של אנשים, כן, שפורסמו בעדנה קרנבל. זה מה שמופיע בין היתר בתוצאות החיפוש של גוגל, שמחפשים את אתר עדנה קרנבל. שני פרסומים שהוסרו מהאתר ומהגוגל כבקשה ממחלקת הסייבר, בשל מידע שאסור בפרסום. אני רק שואל את עצמי, לו המידע על אותו בכיר בשבק לא היה נכון ומדויק, האם גם אז הייתה בקשה להסיר? בכל מקרה, חתיכת. וואו. אם אתר עדנה קרנבל הוא אתר פייק וקיקיוני, למה חשוב לאנשים מסוימים שהוא ירד מהאוויר? השבוע היו פעמים שניסיתי להיכנס ולא הצלחתי, גם היום לא, מוזר. הגיע מאיזה מקור משמעותי, ככל הנראה היא בכלל התחילה באתר עדנה קרנבל, שלפחות בחלקו מנוהל על ידי אדם שיש לו היכרות כלשהי עם גוטליב, אחד ג'וני קפח. בתחקיר ששומרים מתאר את המסלול שעברה הטרללת הקונספירטיבית על שקמה מקבוצה זניחה בטלגרם. ברעיון עם הבעלים של אתר עדנה קרנבל שצפיתי בו אמש, התייחס הבעלים באופן פרטני למי שמנסה להפיל את האתר מהרשת. בשל ידיעות כאלה ואחרות, כמו שזה נראה היום כשניסיתי להיכנס יותר מפעם אחת, נראה שהורידו לו את האתר, תעשו עם המידע הזה מה שאתם רוצים. מבחינתי זה מעורר שאלות. הלאה, אנשים שהגיבו לציוץ שלי על הרעיון של מנהל אתר עדנה קרנבל, כל אחד רשאי להאמין או לא להאמין למידע באתר. כל אחד רשאי להאמין או לא להאמין למידע באתר. מבחינתי, אם ראש השבק טען במכתב הזוהם לגוטליב, שנחשפו שמו ופרטיו של אותו בכיר בשב"כ, הרי שהוא למעשה מאשר שהמידע באתר היה נכון, גם אם האתר מדייק בדיווחים שלו רק 80%, זה עדיין הרבה. איזו שמחה מתפרצת בפיד שמאל על הורדת דירוג האשראי, מאז עדנה קרנבל, לא נראה כזה קרנבל במחוזותינו, מקיימים מצוות מי שנכנס אדר ויורד על הדירוג, מרבים בשמחה, שכוח. כן. עדנה ארבל, תודה. אסף ישראל כותב. תפיסת שקד, לשנות את התדר שהנדסו אותנו לשדר, להחזיר אותו לתדר האנרגטי הטבעי של הבורא, וככה זה ישפיע אחד על השני, וזה חסד הדדי בינינו שמשנה תודעה. תודה רבה אסף, באמת לאמיתה, תודה רבה, זה נכון מאוד. אני בבוקר הזה, בוא נגיד ככה, לסיכום, לסיכום, לא סומך לא על ביבי ולא על בובו, לא ימין, ולא שמאל, לא אכפת לי מי שם. בטח לא כשאשתו של יאיר לפיד, אם הפרסום הזה נכון, אני לא יודע, אני לא מזדהה ולא מאמין לכל מה שאני רואה, בטח לא עם AI וכאלה. אבל אם אשתו של יאיר לפיד מסתובבת עם דגל אש"ף עליה, אפס בעיה. בכל אופן, לא סומך לא עליו ולא עליו, זה ממומן על ידי זה, והוא ממומן על ידי ההוא, זה לא משנה. כולם עובדים עלינו, כולם עובדים עלינו. עכשיו יש מי שטוען, לא. יש כמה צדיקים שם, כמו ביבי, או כמו קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, כמו QAnon של האמריקאים או של העולם, אז יש גם פה בישראל QAnonים שפועלים לטובתנו וזה. אני לא רואה את זה. אולי עכשיו יש את זה ואני פשוט לא רואה את זה. אבל בוא נגיד מאוד פשוט, בעולם המעשה, כשהצביעו על חוק הסמכויות, הוא עבר בקלי קלות באישון לילה. חוקים דיקטטוריים אחרים של כניסת שוטר אליכם הביתה בלי צו, כל מיני חוקים, אני בכלל לא נכנס לרשימה, כולם מסכימים עליהם. ולכן, זה לא חוכמה בתקשורת או באולפנים להגיד, הנה הוא לטובתי והוא נגדי וזה, זה וזה, אז אני אתמוך בו. בפועל, ההצבעות שלהם בכנסת מראות את הפרצוף האמיתי שלהם. בפועל, המעשים שלהם מראים את הפרצוף האמיתי שלהם. לא מה שהם אומרים כדי לקחת קולות או לגייס קולות, אלא המעשים שלהם. והמעשים שלהם זה לדפוק אותנו. כמו שאמרתי תמיד. הגדירו אותנו כאויב האנושות, את בני האדם. הגדירו אותנו כאויב הפחמן. הגדירו אותנו כאויב האקלים. הגדירו אותנו כמתרבים יותר מדי, נצמצם אותנו. אנחנו חירותיים מדי, אנחנו חזקים מדי, צריך לשלוט בנו. ולכן אני לא מאמין לאף אחד שם, כי הם מיישמים אג'נדה שהגדירה בדיוק את זה. עכשיו, כשיבוא טראמפ ואו פוטין ואו אחרים, ויגידו, זהו, סיימנו, הרגנו את קלינטון, היא נשפטה והוצאה להורג, כולל את אובמה, כולל כל מיני אחרים, פיצה גייטים, הם כולם כבר בחוץ, חבר'ה, אל תדאגו. אני רוצה לראות זה בעיניים, לא AI. אם זה אמיתי, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להיווכח שזה אכן נכון. כל עוד זה לא אמיתי, זה רק שמועות והשערות, לכו לחפש. זה לא מעניין אותי, זה סיפורים. האם הסדר העולמי החדש, נקרא לו עכשיו החדש, וסדר עולמי חדש 2 נקרא לטראמפ ופוטין? האם זה נכון? האם זה רק תנועת מלקחיים? האם כדאי לנו לצדד באחד על פני השני? אני לא יודע, אני אישית אומר לא זה ולא זה, נבלה וטרפה, לא זה ולא זה, לא רוצה לא מדושם ולא מהאופצן. כולל כל השחקנים השליחים שלהם, לא אכפת לי אם זה אילון מאסק או ביל גייטס או פאוצ'י או קיסינג'ר או סורוס, לא מעניין אותי. אני חייב להתייחס אליהם כי הם מכתיבים לי מציאות, אפילו פה בישראל, אז אני כאילו מחויב להתייחס אליהם, והנציגים שלי במרכאות חתמו הסכמים עם ארגון הבריאות העולמי הנאצי, והאום האנטי-יהודי נאצי, ועם הפורום הכלכלי העולמי שמנוהל על ידי בן של נאצי. אז אני מתייחס לעובדות האלה, כי אלה עובדות. האמנה של פנדמיות של ארגון הבריאות העולמי, זה אג'נדה נאצית. האג'נדה של האום, כולל אונרה, כולל קודקס אלימנטריוס, תחפשו את זה, זה נאצי. הפורום הכלכלי העולמי, על הסמלים שהוא מראה לנו, והמילים שהוא משדר, זה נאצי. אז כשממשלת ישראל, או אנשים מישראל, אומרים, צריך להילחם בנאצים, בחמאס, הם נאצים, ובכל מיני גורמים אחרים שהם נאצים, ופוטין אומר שצריך להילחם בנאצים, מי אלה הנאצים? הרי היטלר איננו, הימלר איננו, מנגלה איננו, אייכמן איננו, מי אלה הנאצים? איך קוראים לו, מאוקראינה, הוא ממשיך את הנאצים, אז כן, יש שמועות כאלה, והחיילים עם הצלבי קרס, וזה כן, יכול להיות. אבל מי, עזבו רגע את האנשים עם הרובים, החיילים, ה-SS, עזבו אותם. מי מוביל בעולם אג'נדה נאצית של שליטה? אני אגיד לכם איך לחיות. מי עשה את זה בעבר, וזה לא משנה כרגע אם זה נציונל סוציאליזם, או אם זה קומוניזם, או קומיוניטריאניזם, לא אכפת לי מה זה, איך קוראים לזה. כשזה אותה אג'נדה, בשינוי אדרת, זה אותה אג'נדה, זה אותה גברת, לא אכפת לי איך קוראים לזה, ואם יש כאלה שלא יודעים לזהות את זה, זה בשכם, חבל, אבל הגיע הזמן לזהות. כמו שתושבי רומניה, הרומנים והבולגרים, זיהו את הקומוניזם מרחוק, הריחו אותו. כשאמרו להם לשים מסכות, אמרו, נא, לא שמים. מכירים אתכם, מכירים את השתיקים האלה, לא שמים ולא שמו. ואחוזי זריקות ברומניה ובולגריה מאוד מאוד נמוכים, וכנ"ל בעוד כמה מדינות. אז מי שמזהה את הסימנים של הנאציזם, אומר, רגע, 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 הפורום הכלכלי העולמי הוא נאצי, כאילו בחיית. המזכ"ל שלו, המנכ"ל שלו, הוא בן של גנרל נאצי, כאילו יש לך זה ביותר עובדתי, נכון, אייל, תודה, פולקסווגן, BMW, מרצדס, כל חברות התרופות. תראו, גרמניה של מלחמת העולם השנייה שלכאורה הפסידה, המדענים עברו במבצע מהדק נייר, פייפרקליפ לארצות הברית, פיתחו שם טכנולוגיות, הרימו את ה-CIA, הרימו את נאסה, לשקר לכולם, מס, סקייל. וגרמניה היום היא המדינה הכי חזקה באירופה? זאת אומרת, כשאומרים שהנאצים לא הפסידו, זה אמיתי. פשוט הניצחון לא היה בטנקים ומטוסים וכדורים. הניצחון היה במסחר, הניצחון היה בפוליטיקה, הניצחון היה בניהול אוכלוסיות. וניהול אוכלוסיות, יש דרך אחת, תנהל אותה עם רובים וגדרות וזה, ראו את זה, אז זה נהיה יותר מתוחכם. זה ניהול על ידי תאגידים, בייר, אוקיי? BASF, איך קוראים להם? כמעט כל חברות התרופות, הפארמה, הם כמעט כל, אני לא זוכר עכשיו את כל החלוקה, זה לא מעניין אותי, אבל הם כולם, כמעט, רובן ככולן, מגיעות איכשהו מלחמת העולם השנייה וקשורות למשפחות אמריקאיות ונאציות, ובטח גם שוויצריות. ואני אזכיר לכם עוד פעם, שוויץ גובלת עם כמה מדינות מאוד מאוד חזקות, וניהול העניינים מגיע משוויץ, לא משנה עכשיו אם זה דאבוס, ג'נבה, סרן, הם החליפו את המקומות, אבל ניהול העניינים מגיע משוויץ. אוקיי? ואולי בליכטנשטיין זה העניין, אבל נעזוב אפילו את זה. בשוויץ ניהול העניינים, ביל קופר אמר את זה, בשנות ה-80, 90. צדק 100%. אז אפשר להגיד, נכון, אז אפשר להגיד, שוויץ היא גם המשך של רומא, זה לא משנה, מעבירים את המפקדה, אני מזכיר לכם עוד פעם, הוותיקן ברומא, משל עצמו, מדינה משל עצמה, וושינגטון דיסטריקט אוף קולומביה, DC, מדינה משל עצמה, סיטי אוף לונדון, מדינה משל עצמה, שוויץ, ניטרלי. וכל אלה, ביחד, כמרכזי שליטה, נאצים. יבוא מישהו ויגיד, לא, אבל תראה, התרבות המערבית הביאה לנו הוגי דעות, ופילוסופים, ומוזיקאים, וסופרים, שאומרים, כן, כן, אבל זה התרבות ההלניסטית, זה התרבות היוונית של 2000 שנה האלה, הם גם הביאו לנו הרבה הומוסקסואליות, ואת כל האג'נדה הזאת שהם מאוד אוהבים, וזה המשך ישיר של מצרים, וזה המשך השיר של בבל. מאחורי הקלעים, אותן אליטות, פרעוניות, מלוכניות, לא אכפת איך לקרוא להן. התפיסת עולם היא של שליטה באוכלוסייה, ניצול משאבים, ניצול אוכלוסייה. אוקיי? וזו תפיסה מבחינתי שהיא נוגדת חירות, והיא נאצית. נציונל סוציאליסטית, מדינת רווחה to the max. אוקיי? לא תודה. לא תודה. יש דווקא היגיון במה שאמר משה קרוי, זכרונו לברכה, שמאוד בהלימה עם הספרים של איין רנד, מי שמכיר, שטובת הכלל דווקא תמונה בטובה האישית. אני לא אכנס לזה, זה דיון פילוסופי והוא גם כלכלי, אבל אם המדינה דואגת להקום בשביל שיהיה שוויון, כולם עניים. זה הוכח כבר יותר מפעם אחת. עוד פעם, אם המדינה, הסטייט, אוקיי, דואג שלכולם יהיה, יש עוני. זה לא שמצבים אחרים אין עוני, אבל יש עוני לכולם, כמעט, חוץ מלפוליטבירו, מאלה ששולטים. אבל אם יש יד חופשית ויזמות, מה קורה? אם אני רואה, שאל אותו רם עברון, שאל את משה קרוי, זה משהו מאוד מהותי אני חושב, שאל אותו בריאיון הזה, אז אם אתה רואה אישה עוברת הכביש, אתה לא תיתן לה יד? לא. אז רם עברון אומר, איזה איש רע זה, למה הוא לא עוזר לה? תקשיבו מאוד פשוט. אני חייתי הרי כמה שנים בהודו, אתם רואים שם אנשים כאלה. סליחה שאני, מישהי שנקטע 40 שנה או 30 שנה רצפות, עשתה כביסה. היא הולכת ככה, אני לא יכולה יותר לאשר את הגב, הגב שלה תקוע. מה אני אבוא, אני אעזור לה? בן אדם שיוצא החוצה לעשות קניות והוא נכה, מה אני אלך לעזור לו? הוא אחראי לעצמו, הוא החליט לצאת החוצה לעשות קניות. אם הוא ייפול אני אגש, אני אקים אותו, אבל אם הוא הולך לבד, למה שאני, מי אני? זה קצת התנסות עליו, אתם מבינים? תחשבו על זה רגע. מבחינת העצמיות, אני חייב לתת דרור לכל אדם לקחת את ההחלטות שלו. אז יש משהו מאוד יפה במה שאמר אז משה קרוי, וזה גם מבחינתי זה נמצא בהלימה עם דברים שכתבה איין רנד בספרים שלה ובתיאוריה הכלכלית שהציגה, נקרא לזה ככה. וזה מוכיח את עצמו, כי אדם שהולך, שימו לב, פותח מפעל, עושה את זה לטובתו האישית, הוא רוצה לייצר עכשיו כוסות זכוכית עם קוורץ בפנים בזיל הזול. הוא רוצה למכור כוס בשקל עם קוורץ בפנים שאתה שותה וזה מים טובים. הוא הולך לבנק, ייקח 10 מיליון שקל או 50 מיליון שקל, יסתכן, ירים מפעל, יביא 10 עובדים או 100 עובדים, יקנה מכונות, אוקיי? הוא מסתכן, לוקח לעצמו, למה? כי הוא יש לו יזמות גם לעשות משהו טוב, נגיד לעולם, וגם להרוויח על זה. עושה את זה, בצורה ישרה, ומרוויח ומוכר, אוקיי? ומרוויח ומוכר, ומספק עבודה לעוד 10 או 100 עובדים, ומשלם גם מיסים, נגיד וזה בסדר כרגע, משלם מיסים ומחזיר, נגיד, שוב, אפשר להתווכח גם על זה כמובן, ואני אשמח, אבל לא כרגע. הוא מייצר שפע, אוקיי, עזבו את זה עם הקיימות, sustainable, מאיפה הוא מביא את החומר, כמה זמן זה טס, נעזוב את זה כרגע, אבל הוא מייצר מקומית, הוא מייצר שפע, כי הוא מייצר מוצר נדרש, מוכר אותו, מגלגל משהו, מספק עבודה ופרנסה ואוכל על השולחן של 100 משפחות, או לא יודע כמה עובדים שיש לו, אז כמה משפחות שיש להם, ולוקח את כל הסיכון על עצמו, ואז באים עליו בטענות שהוא מרוויח. לעומת זאת, אם המדינה אומרת, טוב, צריך לייצר כאלה כוסות, אז היא פותחת מפעל, אז כולם מרוויחים אותו דבר, לאף אחד אין אינסנטיב להשתפר, לאף אחד אין אינסנטיב לעלות בדרגה, כי ממילא הוא מקבל אותו דבר, אחד גר פה, אחד גר פה, כולם מקבלים אותו דבר, אוכלים את אותו אוכל, הכל נהיה אפור ורדום, ומשעמם. ומדכא. כך פחות אני רואה את זה, וכמובן זה בצורה מאוד סכמטית, כן? מאוד גסה. עשיתי עכשיו את החלוקה. וברחתי קצת מהסיכום שרציתי לעשות, אז אני חוזר רגע לסיכום. שמבחינתי הכי חשוב, כי נכון שהפרטים הקטנים הם אלה שבונים את התמונה, אבל הסיכום, להבין שאחד עובד עלינו והשני עובד עלינו גם. עכשיו, יכול להיות שאנחנו אומרים לבחור את הרע במיעוטו, ולכן טראמפ, פוטין והסדר העולמי החדש, שתיים, יותר טוב לנו. שתיים, זוכרים את זה? הראיתי בתחילת השידור. רואים את זה? נגד ריסוסים וזה. יכול להיות שהסדר העולמי החדש, שתיים, יותר טוב לנו. אבל זה דיקטטורה בהסוואה אחרת. מבחינתי, כן? דיקטטורה בהסוואה אחרת. בצורה אחרת. טוב. מה עוד רציתי להראות? נראה לי זהו. נראה לי. אני שם כאן למי שרוצה לתרום לי, לתמוך בעשייה שלי. שמתי לכם כאן קישורים. אני אנסה להיזכר גם אם היה עוד משהו. אני שנייה אעבור רגע על הודעות ועניינים. שנייה. מה כתבו לי פה? אוקיי, זה פה, ופה נראה איזה הודעות כתבו לי. שנייה, אני מראה לכם, טוב? טוב, זה אחד. נראה שזה גדול, גדול. סופית, תלמידים לא יהיו חייבים לבחינת השואה בגרות בהיסטוריה השנה. מי צריך ללמוד על השואה? זה עלול לגרום לאנשים לחשוב. מתמטיקה עם קוסינוס וסינוס, עד שכחו טנגנס, יש חינוך מיני, לא חסר דברים חשובים. כן, אוקיי, זה אחד. שתיים, בואו נראה את זה רגע. בסדר? בקטנה. רות, צודק, כותבת, חייב להיות טוב בקרוב, לפני שהכל באמת יהיה אפור ומת. כן, מסכים. טוב. כמה זה נכון, אני לא יודע. שנייה, סרטון של דקה, בואו נראה, בסדר? רואים, רואים.
Yeah. Oh, I finally did it. I got an EMF reader to read how much radiation is coming off of our devices. After testing, I realized the fields affect us every day. So I created this crystal copper tensor ring to protect from these harmful energies. Now watch as I put the tensor ring in between the light and the EMF reader. You can see that the reading goes down to zero. And then when I remove the ring, it goes right back up. Tensor rings use scalar technology to nullify harmful energy fields and also correct the atomic structure within your water and within your being for healing. Also help with paranormal energies and psychic attacks. This EMF reader is proving these type of technologies are not magic and witchcraft, but actual science. So what do you think? Do you need one of these tensor rings? Let me know in the comments if I should add these to our shop and visit our shop for our next shoe drop.
אתם רואים את זה? טבעת טנסור. יש לי פה גם טבעת אחת גדולה, יושבת מתחת למסך, אוקיי? כאן על השולחן, בערך בקוטר כזה, לא יודע, יש פה קוטר של 40 סנטימטר נגיד, בערך, לא יותר. יש לי עוד טבעת מעל הוורטקס של המים, יש לי עוד טבעת על השעון בלוח החשמל, אוקיי? ואני בקרוב, אני על זה, זאת אומרת לא לבד, אבל בקרוב נייצר גם כאלה, בסדר? אני את הנושא הזה, את הטכנולוגיה הזאת של הטנסורינג, שאגב חייב להיות במידות מאוד מסוימות, מכיר כבר 14 שנה, 15 שנה, על ידי אותו אדם ש... עזר לי לגלות עוד דברים, ובמהלך השנים הוא כתב לי, תעשה את זה, 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 ואני פשוט לא הייתי שם, כמו שגם בזמנו עשיתי עם חבר את אלה, דבר איתכם ב-2009-10, אבל היום זה פשוט יושב לי, אצלי יותר טוב, מתחבר יותר טוב, אני יותר מבין למה לעשות את זה. מדובר על טכנולוגיה של הבורא, לעומת טכנולוגיה של הגלובליסטים הפרוגרסיביים, והטכנולוגיה של הבורא, בדיוק כמו אור סווירץ, שהראה את הטכנולוגיה של האקלים, ובדיוק כמו הדברים האלה נגד הריסוסים, לא משנה אם זה קלאודבאסטר, או אורגונייטים, או אלקטרונייטים, הדברים האלה עובדים בטכנולוגיה של הבריאה, ולכן הם תמיד, תמיד, תמיד יהיו יותר חזקים, ולא צריך הרבה מהם, ולא צריך הרבה אנרגיה להשקיע בהם, כי הם מושכים את האנרגיה של הבריאה, שקיימת ממילא באדמה, באוויר, במים, בגוף שלנו, ובכל בעלי החיים, ובכל הצומח, ובאתר. לכן, ממליץ לכם, אני רגע אשים לכם קישור פה, סליחה, לדף מידע על אביזרים והדרכות נגד קמטריילס, ממליץ לכם להתחיל להיכנס, ולהבין שמדובר על משהו אמיתי, זה אחד. שתיים, אני שם לכם גם קצת חקלאות מגנטית, שם לכם כאן קישור לדף מידע על חקלאות מגנטית, שזה גם חשוב להתחיל לעשות את הדברים האלה, כי עוד פעם אתם רותמים טכנולוגיה או אנרגיה שקיימת ממילא, אתם פשוט רותמים אותה ועושים בשימוש לגוף שלכם או למזון שלכם או לסביבת המחיה שלכם, אתם רוצים אוויר נקי, נקי מאלומיניום וריסוסים וכאלה, אז יש דרכים, אני לא אומר שזה קל, אבל אתם כמובן שאומרים, שעה, אבל מה עושים, מה עושים? הנה, יש משהו לעשות. כנסו לדף הזה על אורגונייטים ואלקטרונייטים נגד קמטריילס, תתחילו לעשות, ואז פתאום הריסוסים יפחתו, תרתיחו חומץ בחוץ, כאילו תתחילו לעשות. זה נשמע שטויות, אבל זה עובד, הדברים האלה. למה? ככה, כי זה שימוש זה שימוש בטכנולוגיה שהיא לא האדם פיתח. היא פשוט הוא חיבר כמה אלמנטים טבעיים יחד והם עובדים ומחזקים את השדה האנרגיה הטבעי שאנחנו חיים בו כולנו, אוקיי? תודה רבה לכם, מקווה שהסיפור לבוקר הועיל במשהו. שיהיה לכם אחלה יום, שיהיה לכולנו אחלה יום. אני דווקא אסיים, אני אשים את זה. הבנתי שזה שובר גם את מצד הפזמונים בארצות אחרות. תנו לטוב לנצח. מה אומרים? תעוררים? יאללה, כל טוב שיהיה. בשורות טובות. ביי ביי.
כמו שאני מדברים ואת הישבן לא מזיזים אומרים לכם בפנים בתוכניות של הרעים שפשפו העיניים ונקות הקורים נו מה אומרים מתעוררים ולחשוב שהכל מאהבה תוכנית אלוקית שעושה לנו כבוד אבל שכחנו את המוסר ואנחנו רוצים רק עוד ועוד ואת זה צריך לעבור בשביל לבחור כן בשביל לבחור אז מה אתם בוחרים נו מה אומרים מתעוררים והנה אנחנו באים בטוב, בדיבור, מהגנה עצמית רק רוצים שיניחו לנו לגופנו, זאת הרי זכותנו בחירת אולי די שמע ישראל, אדוני אלוקנו, אדוני אחד אנחנו אחד ואנחנו מנצחים חזקים, מאוחדים, מרסרים בתור בוחרים, נו מה אומרים? מתעוררים? לדבר, לשדר, לשתף, לעורר, להתעורר זה לא רק משנה או חלום, להתעורר זה במציאות היום, להשתחרר מהבורות, תודעת עירות או שאולי אתם מעדיפים לוותר על החירות? הילדים בסכנה, פדופילים בפינה סוגדים לקצתנית ואתם עושים טענית מי הם שיחפו זריקות, פקידים עלובים שמשרתים אדונים עם טירות עלים מרטפים מטונפים מהשד של בפומט יונקים לפרק ולהרוס את הבריאה הם רוצים? תאמין או לא, מדובר במשפחות עתיקות, מוזרות וסוטות, שיקורות מאדרנלין שמוצאים מתורתות. הם רוצים להרוס את הסדר אלוקי הישן ולבנות עליו חדש, כלא אלקטרוני מחוסגן עלק. צחקתם אותי, מה חשבתם? שווינדוס הומצא במוסך ופייקבוק שייכת סתם לאיזה ג'אפ? קומו רוחים, כי אנחנו בני השם, נבראנו על מנת לחיות ולסגשג. אנחנו כאן להישאר ולנצח, אנחנו כאן ואת האופן ננגח. פורבו, טו עצים, עשו הכל למען הילדים, כי הכי חשוב זה הדורות הבאים. נו, מה אומרים? מתעוררים? מתעוררים? כמה פייק? כמה פייק? כמה פייק, יא רבק, בטלוויזיה ובאפס, ברדיו ובסמארטס, אנשים טועים, טועים, אנה ואנה, לא מרימים את הראש מהמסך, מחליקים על בננה, איכן התאגיד, איכן המדינה, אומרים שמישהו נולד הרוויח, אבל מישהו מאיתנו ניסה להשגיח, שיש רק אחד שעלינו משגיח, יחי המלך המשיח. קומו אחיי ואחיותיי, זוהי אם כל המלחמות, על התודעה, על האמת, על חירותכם, על נשמתכם, עוד לא הבנתם שכולם שרים למרותכם, שופטים, שוטרים, פוליטיקאים שקרנים, כולם בסך הכל למענכם עובדים, הפכו שולחן, שנו את התדר, כי עכשיו הזמן לעשות סדר, סדר אמיתי, סדר אלוקי, סדר מבחירה של רצון חופשי, סדר של צדק, סדר של מוסר, כי הכל כתוב מה אסור ומה מותר, יישארו נאמנים לחושים ולכתובים, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אנחנו נולדנו לדור הגאולה, לכולנו יש בוס והוא אלוהים, ותחתיו ממילא כולם ריבונים, אז מה אומרים? מתעוררים? אז יאללה כבר באמא שכם, צאו מהאשליה, בואו שובו הביתה בנים, בנות של אבא, בואו אליי כי הגיע העת לקום, לעשות, ללמוד, לתקן. אתם בני אדם, אתם הדובדבנים, ויש סיבה לכך שנבראתם אחרונים. הנחש משכיח, מתעתע ומטעה אתכם להוריד שאול המנסה. אתם המלך והמלכה, אתם אדם וחווה, מראשית הבריאה של חסד ואהבה. באתם לבחור, באנו להחליט אם אנחנו הריבון או מעדיפים שליט. עם חירות ועצמאות, הרי אין עוד מלבדו, נבראנו בצלמו, השתבח לעד שמו. תזכרו, אנחנו כאן לעשות טוב, אנחנו כאן להיות רוב, להעיף את המלק לבישו ולחייך אחד לשני ברחוב. הרי עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו, קולטים שתי מציאות ואלוקים אחד, ועכשיו תבחרו בשביל הדורות הבאים. נו, מה אומרים? מתעוררים?
שלום ורוד והוא